הקופסה השחורה הזאת פגעה במאות אלפי חיילים ממוצא מזרחי. כתבתו של עמוס הראל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. לפני כמעט 40 שנה, הרבה לפני שבנימין נתניהו בחר להחזיר את המתח העדתי לחיינו, התקיימה מערכת הבחירות הסוערת של קיץ 1981. בשיאה, בשלהי חודש יוני, נערכו יום אחר יום שתי הצהרות גדולות של המערך והליכוד בכיכר מלכי ישראל, כיום כיכר רבין בתל אביב. בעצרת הראשונה, זו של המערך, נעם הבדרן דודו טופז. האנשים שעומדים כאן הם הנלחמים את המלחמות. הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינגימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא. כאן נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות, אמר טופז, והקהל הריע. למחרת התכנסה באותו המקום עצרת הליכוד. ראש הממשלה מנחם בגין הקריא את דברי טופז מתוך כתבה בהארץ, ואמר, עודה ואתוודה לפניכם, עד הבוקר לא שמעתי את המילה צ'חצ'חים, אבל שימו לב, כאשר אותו בדרן אמר את האיוולת, את דברי ההבל ורעות הרוח שלו, כל הקהל שעמד אמש פה הריע. בגין הניף את זרועו והחווה על הכיכר כולה. הקהל שרק בוז. לאחר הפוגה, כשהקהל השתתק, הוא המשיך. עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו הם לוחמים גיבורים, גם במחתרת. בגין תיאר בנאומו את מותם של שניים מעולי הגרדום, לוחמי האצ"ל והלח"י, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני. פיינשטיין היה ממוצא אירופאי. איך קוראים לו? אשכנזי. משה ברזני היה ספרדי מעיראק. בלילה לאחר שנידונו למוות והיו צריכים בבוקר להוליך אותם אל התלייה, והרב התעקש שהוא יבוא להוביל אותם, והם לא רצו לפגוע ברב, הם נצרו בליבותיהם רימון יד. לחצו. בגין הצמיד את ידיו לחזה והדגים את תנועת הלחיצה כחיבוק. אשכנזי, עיראקי, קולו התגבר. יהודים, אחים, הוא שילב ידיו באגרוף. לוחמים. הסוציולוג דוקטור זאב לרר חוזר על האירועים הללו בכיכר בפתח ספרו החדש, הקוד האתני. קאבה, מזרחים אשכנזים. המתאר את האופן שבו יצרו מכשירי המיון הצהליים אפליה עדתית שיטתית בשורות צהל. לרר, סגן אלוף במילואים שמילא שורת תפקידים במחלקת מדעי ההתנהגות, ממדה, של צהל, אינו עסוק בהשלכות הפוליטיות של המתח העדתי, אלא מתמקד במשמעויותיו החברתיות. בספרו הוא עוסק במנגנון המיון הצהלי, שהתבסס על קבוצות איכות, קאבה, ומתאר כיצד גובש כלי מוטה, פגום וכמעט נטול ערך, שלפחות ב-50 שנותיו הראשונות של הצבא, חרץ גורלות עבור חיילים, והסליל אותם לתפקידים ומסלולי שירות ספציפיים. אלה היו תלויים במידה רבה במעמדם הכלכלי-חברתי, ובאופן הדוק גם במוצאם העדתי. מי לקורס טייס ולסיירת, מי לפלוגה רובעית בגולני או לשריון, ומי להפסנאות. בזמן הנאומים של טופז ובגין היה לרר תלמיד כיתה י"ב, רגע לפני השלמת בחינות הבגרות וגיוס לחיל השריון. דבריו של טופז, הוא כותב, דווקא לא הפתיעו אותו. להפך, כנער ירושלמי, תלמיד גימנסיה רחביה, הם נראו לי מובנים מאליהם. גם אבי, איש מפם והשומר הצעיר, וגם שכני האהוב זליג מהקומה הראשונה, שהיה ראש ועד העובדים של משרד הבריאות, אמרו בלעג דברים דומים. השירות בצבא והקרבה הצבאית נחשבו ביניהם וגם בעיניי כאבן בוחן לפטריוטיות, כגורם המקנה זכאות לאמירה חברתית. היה ברור לנו ומובן מאליו שהמקריבים, התורמים, המתנדבים, הם האשכנזים ובני הקיבוצים, אנחנו. ואילו המזרחים בצבא הם טבחים, שינגים אלה משתמטים, ג'ובניקים, דפרים, עריקים. טופז רק ביטא קוד רווח שהיה מושרש אצלנו. רווח ומושרש לא פחות מהקוד המגדרי, שלפיו גבר הוא לוחם, ואישה מגישה קפה. אביו של לרר, דוקטור טוביה לרר, הקים את האגודה הישראלית למניעת עישון. אחיו הצעיר של זאב הוא עיתונאי של רשת, גיא לרר. מה שידעתי על צהל בא מאבא שלי, שהיה חייל אשכנזי יחיד, בפלוגה של גולני בשנות ה-50, הוא מספר. מפקד המחלקה שלו היה אשכנזי והם נשארו חברים כל החיים. המסר של אבא שלי היה, המזרחים הם או חיילים בגולני או אפסנאים. במקרה הטוב הוא הסתכל עליהם בצורה פולקלוריסטית. מדברים כמו גיבורים גדולים נגד הערבים, אבל בסוף הם אפסנאים או שלא הולכים בכלל לצבא. כשלארר התגייס לשריון כעבור חודשים אחדים, הוא נחשף לזה בעצמו. בהכנות לצבא הבטיחו לנו כי בצהל נפגוש את כל עם ישראל, הוא כותב בספרו. אבל מהר מאוד התברר כי חיילי פלוגת המפקדה בגדוד, אנשי החימוש, הטבחים, האפסנאים, נהגי התובלה, אנשי הצוות בפלוגה למד, החיילים שלא יצאו לקורס מפקדים וקצינים ונידונו לחיים האפורים והשוחקים של אנשי צוות טנק, היו ברובם המכריע מזרחים. התפקידים האלה והחיילים המזרחים שמילאו אותם היו בתחתית היררכיית היוקרה והגבריות הצבאית. הם זוהו כחיילים בעייתיים, עריקים, נפקדים, מסרבי פקודות בלתי ממושמעים, חיילים קשים. עם זאת, איש לא קרא להם מזרחים, ואיש לא קרא לקצינים, למפקדים ולחיילים הטובים, אשכנזים. לאתניות היו בצבא שמות אחרים. עד מהרה למד לרר מה מקומו המדויק בהיררכיה הצבאית ועד כמה מושפע הדבר ממוצאו. הייתי חייל מדוכא, מיואש וחסר כל מוטיבציה. ביושי אף ביצעתי נפקדות, הימלטות הירואית בחזרה לירושלים בקו 947, בתקווה שיחלץ מחיל השריון. ניסיון הנפקדות הסתיים בתוך פחות מיום בשיחת טלפון ידידותית בין מפקד הפלוגה לאימי. הוא לא הפריע למפקדים לגלות כלפי הבנה, להצביע על הנתונים שלי, לעודד ובסופו של דבר להסליל אותי כמעט בכוח לקורס מפקדי הטנקים. כאשר איבדתי אי רצון לצאת, נקראתי לשיחה והוסבר לי כי לא ייתכן שחייל עם נתונים כמו שלי לא יצא לקורס מפקדים ואחר כך לקורס קצינים. אף שהיה ברור בעליל כי לפי כל קנה מידה הגיוני של מוטיבציה ויכולת, לא התאמתי לכך. היה לי ברור שהנתונים האלה שלי, שהולכים לפניי וסוללים את דרכי בצבא, שמעולם לא עמדתי על טבעם המדויק, קשורים לרקע החברתי שלי. לעובדה שאני אשכנזי, שאבא שלי דוקטור, כל אלה הקנו לי זכאות ואף חובה טבעית להיות מפקד וקצין. יתרה מזו, רווחה סביבי האמונה, השגויה הכי רווחת עד היום, כי מוצא אשכנזי ורמה סוציו-אקונומית מקנים נתונים גבוהים, ואולי הם הנתונים עצמם. את הזכאות שהקנו לי הנתונים קיבלתי כמובנת מאליה, בדיוק כפי שקיבלתי את העובדה שחלק מחבריי המזרחים לפלוגה הושרו בפלוגה המבצעית והביטו בעיניים קלות אחר האוטובוס המתרחק הנושא את חבריהם לקורס המפקדים, לאחר שהוסבר להם בצער כי הם אמנם חיילים טובים ומשקיעים, אך אין להם נתונים לפיקוד או לקצונה. לרר מספר כי באותה תקופה ברח מהבסיס בביקת הירדן לוחם אחר מהפלוגה ממוצא מזרחי, שזכה ליחס אחר לחלוטין. פגשתי אותו במקרה לא מזמן, תוך כדי כתיבת הספר. הוא בכלל נפקד כי רצה לעבור לצנחנים. כשחזר ליחידה, טיפלו בו ביד הרבה יותר קשה. הממפה העמיד אותו למשך שעות במשטח הטיפולים של הטנקים, בגשם, המקום הכי מלוכלך בבסיס, כשכל החברים שלו מסביב. זה היה מראה נוראי. בהמשך הוא דפק עוד נפקדות שהפכה לעריקות והתמשכה לתוך מלחמת לבנון הראשונה. כשהסגיר את עצמו כי חש ייסורי מצפון, האשימו אותו בנפקדות תחת אש. הוא ישב בכלא, סיים בתור ג'ובניק והיגר לאוסטרליה. לארץ חזר לפני שנתיים. היום הוא פקיד קבלה בבית מלון. הספר של לרר, שייצא בקרוב בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הוא עיבוד והרחבה של עבודת דוקטורט שכתב לפני כעשור באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופסור יהודה שנהב, ונאסרה לפרסום על ידי הצבא. חלק ממסקנות המחקר המקורי פורסמו על ידי אמיר אורן בהארץ ב-2010. לרר הסתמך על מאות רבות של מסמכים מאובקים שבהם עיין בספריית ממדה, מערך מדעי ההתנהגות של צהל, שפרסו בפניו את סיפור הקאבה ב-50 שנות המדינה הראשונות. לרר כותב בספר כי גם דברי טופז, שלדעת רבים עלו למערך בהפסד בבחירות, וגם דברי בגין שיקפו את אתוס צבא העם, בהתאם למודל שגיבש דוד בן גוריון. במודל הוותיק של צבא העם הייתה גלומה הבטחה שהשירות הצבאי ישמש בתור האינטגרטור הגדול של מדינת הלאום, יאחד את הקבוצות החברתיות השונות, ישווה ביניהן ויהווה בסיס לסולידריות, ואף יספוג לתוכו את הזהויות האתניות ויעלים את המתחים ביניהן. לבני הקבוצות המוחלשות הובטח כי השירות הצבאי יאפשר מוביליות חברתית. להבטחה זו האמינו גם סוציולוגים רבים שתארו את הצבא כסוכן של שוויון, מודרניזציה ואינטגרציה במדינה החדשה. עם זאת, הוא כותב, הזכות למעמד, כוח וזכויות אזרחיות הייתה תלויה בסוג השירות הצבאי. והנה בקיץ 1981, בכיכר אחת בתל אביב, התחרו זו בזו לנגד עיני המדינה כולה שתי תמונות מציאות אתניות צבאיות הפוכות. מן הצד האחד בגין, שטוען כי אין אתניות בצבא וכי החובה והתרומה של אשכנזים ומזרחים בצהל שווה. ולעומתו טופז, שטוען מה שנראה בעיניו מובן מאליו. האתניות עומדת בבסיס המבנה הצבאי. האשכנזים החילונים ובני ההתיישבות העובדת הם התורמים, המתנדבים, ואילו הצ'חצ'חים בכלל משתמטים ממילוי חובתם הלאומית. הם אינם עומדים בחובת ההוכחה של התרומה וההקרבה, ולפיכך כקבוצה חברתית הם אינם זכאים לכל, לכוח חברתי ולמעמד אזרחי. לרר מצטט מתוך תיק נתונים שהכין אגף כוח האדם בצהל לקראת ביקור של מנכ״ל משרד החינוך ב-1962. מהנתונים עולה פער ברור בין סיכויי חייל אשכנזי וחייל מזרחי להפוך לקצין באותן השנים. אף על פי שמזרחים היוו כמחצית מהמתגייסים באותן השנים, היחס בין מזרחים לאשכנזים עמד על 1:11 בקצונה הזוטרה ועל 1:16 בקצונת הקבע. לא היו כמעט טייסים מזרחים. בשורות העתודה האקדמית היחס בין מזרחים לאשכנזים עמד על 1:9. חיילים מזרחים היו 60% מכוח האדם ביחידות לחימה כמו גולני וחרמש, שהצבא בהן הייתה חובה. אולם שיעורם ירד ל-35% ביחידות הלחימה ההתנדבותיות והיוקרתיות יותר, כמו חטיבת הצנחנים. לרר מזכיר את הבטחת בן גוריון שצהל ינהיג בשורותיו שוויון חברתי אמיתי ולא רק פורמלי. אולם, הוא כותב, הנתונים האסופים בתיק הקרטון מראשית שנות ה-60 יוצרים רושם הפוך דווקא ומשקפים הפרדה אתנית חריפה שלא הייתה מביישת את הצבאות המרובדים האירופיים בתקופת הרנסנס ועד המהפכה הצרפתית. תמונה רחוקה מאוד מאתוס כור ההיתוך ששלט בשיח בשנים האלו. נראה שבצבא התקיימה אז חלוקת עבודה היררכית ברורה בין אשכנזים למזרחים. אבל מה הוביל לחלוקת עבודה אתנית כזאת בין אשכנזים ומזרחים? לטענתו של לרר אין ספק שהעניין קשור קשר הדוק לקאבה, נתון המיון המרכזי של הצבא. זהו ציון קבוצת האיכות שניתן לכל חייל וחיילת לקראת גיוסם, ונעל הרצף שבין 43 ל-56. הקביעה הזאת גורלית משום שלכל תפקיד וקורס, וכן לתפקידי פיקוד וקצונה, מוגדר רף מינימום של קאבה. הציון הוא שקלול של כמה מבחני מיון בלשכת הגיוס. מבחן דירוק פסיכוטכני ראשוני, דפר, ציון השכלה מתייחס למספר שנות הלימוד וציון דרך כללי, צדק, שניתן לגברים בלבד, על סמך רעיון עם המאבחנת הפסיכוטכנית בלשכה. עד אמצע שנות ה-80 שוקלל בציון הקאבה גם ציון רמת העברית. רמת העברית של המתגייס, שנקבעה כאחת משבע קטגוריות ציון, נמדדה לפי מידת השליטה של הנבדק בדיבור, בקריאה ובכתיבה. המתגייס קיבל רשימה של משפטים בעברית ונדרש להקריא או לכתוב אותם בפני המאבחנת הפסיכוטכנית, ולפי התרשמותה נקבעה רמת העברית שלו. מדד ההשכלה כלל 9 דרגות בהתאם לשנות הלימוד ואופי המוסד הלימודי. בנוסף, התקיימו מבחני השלמת צורות ובדקו את מה שכונה אינטליגנציה אנליטית, ומבחן להבנת הוראות מילוליות שבו הנבחן נדרש להבין משפטים, להשלים סדרות מספרים ולבצע אנלוגיות מילוליות. מבחן נוסף גובש בידי התודעי הצעיר דניאל כהנמן, לימים חתן פרס נובל לכלכלה, וכלל רעיון שבו נדרשו המאבחנות לעמוד על תכונות אופי מסוימות. המאבחנת גם נתנה ציון של רושם כללי שעשה עליה המתגייס, לאור היכרותה עם 3 טיפוסים צבאיים שונים שהוצגו בפניה בעת קורס ההכשרה. החייל הטוב, החייל הבינוני והחייל הנכשל. עד היום רווחת האמונה כי גם המוצא הדתי משוקלל בציון הקאבה, וכך גם מספר החדרים בבית. אבל לרר כותב כי אמונה זו איננה נכונה. מספר החדרים בבית ושאלות כגון אלה נשאלו לצורך קביעת זכאויות לתנאי שירות, ולא היוו מרכיב רשמי בתוך הקאבה. אולם סברה זו לא נולדה במקרה. חוקרים אחדים גרסו שהקאבה הוא הכלי העיקרי שמאפשר את הריבוד האתני בצבא. טענתם העיקרית הייתה שהוא מוטה ומשקף תחומים שבהם לאשכנזים יש סיכויים טובים יותר להצליח. הקריטריונים הרציונליים והאוניברסליים שקובעים את מעמדו של כל חייל כוונו אל חינוך, ערכים ומיומנויות שרווחו בעיקר אצל אשכנזים ופחות בקרב מזרחים. הצגתם כאוניברסליים סיפקה לגיטימציה לחלוקת העבודה שנוצרה בשנות ה-50 והקימה סביבה מערכת השתקה. לרר מצטט מחקרים שנעשו בצהל כבר בראשית שנות ה-50. מחקרים אלה הבהירו את ההבדלים בציונים בין קבוצות שונות של עולים חדשים ובינן לבין ילידי הארץ. דוח מ-1953 קבע שמתגייסים ילידי ארצות הברית משיגים את הציונים הגבוהים ביותר בממוצע, ואילו יוצאי תימן מקבלים את הציונים הנמוכים יותר. לדבריו, כלי המיון יצרו פערים חריפים בין מגויסים יוצאי מדינות ערב ובין אשכנזים, מכיוון שהם מדדו וזיהו בעיקר הון תרבותי שהיה נחלתם של אשכנזים. עובדה זו הייתה ידועה, ואף היו פסיכולוגים שהתריעו מפורשות על ההטייה התרבותית, אך הקולות הושתקו. לכך שימש משטר ההצדקה של עקרון המערביות, שהציג את המתגייסים יוצאי ארצות ערב כאוכלוסייה של תרבות מזרחית נכשלת בתוך מערכת שהיא מערבית ומודרנית, וקבע כי הפערים הגדולים בנתוני המיון הם תוצאה מצערת ובלתי נמנעת של פערים אלו. לרר כותב כי בשנות ה-50 רמת העברית ורמת ההשכלה ייצגו כמעט בגלוי את הזהות החברתית. השימוש במדדים אלו הבחין בבירור בין ילידי הארץ דוברי העברית ובין עולים חדשים, שעברית לא הייתה שפת אימם או שלא דיברו אותה כלל. והוא הבחין גם בין יוצאי ארצות אירופה וילידי הארץ שהיו בעלי השכלה פורמלית מוכרת, ובין עולים חדשים מארצות המזרח. ואילו מבחן העברית לא היה מבחן ידע אובייקטיבי, אלא נערך באמצעות ראיון, ובו המאבחנת נדרשה להתרשם מרמת העברית של הנבחן בעת דיבור. נקל להניח כי הרושם שיוצר חייל שמבטאו ישראלי, אוצר המילים שלו גדול והוא מדבר בריתות ובביטחון, שונה מהרושם שיוצר חייל שמבטאו זר וכבד, שמתקשה לבחור מילים ואשר אינו מקרין ביטחון בשימוש בשפה. הוא חושף מסמך שכתב ב-1951 רב סרן באקה, זאב אהרונסון, ובחן אם קיימת בצהל אפליה לגבי חיילים מעדות המזרח. אהרונסון כתב באופן בוטה על הקשר בין פרקטיקות המיון לבין קיפוח המזרחים ומתח ביקורת על הנטייה לראות את כל העולים מהמזרח כמקשה אחת, חרף הבדלים ניכרים ברמת ההשכלה בין קהילות, למשל בין יוצאי עיראק לצפון אפריקה, ובתוכן. הוא הגיע למסקנה שהתוצאות הנמוכות של נבחנים מזרחים נובעות משיטת הבחינות, המתאימה לנבחנים שחונכו במסגרת התרבות האירופית והאמריקאית. כ-30% מהמתגייסים לא נבחנו כלל בשל פער בידיעת העברית והיעדר בוחנים יודעי ערבית, וזאת אף על פי שלרבים מהחיילים הללו הייתה השכלה תיכונית מארצות מוצאם. אהרונסון צירף המלצות חדות שמפקדיו לא שעו אליהן. יש לבצע פעולה מיידית על מנת לעצור גיבוש של המתגייסים מארצות צפון אפריקה ואסיה לגוף נפרד וזר בתוך הצבא, כתב. הוא המליץ על שינוי שיטת הבחינה וקידום מכוון של יוצאי אסיה וצפון אפריקה. המסמך, כותב לרר, נעלם בתהום הנשייה, עד שהותר כעבור 3 עשורים בספריית ממדה. השינויים במודל החלו להתרחש לבסוף בשנות ה-70. ראשית, חל שיפור בציוני הקאבה של מתגייסים ממוצא מזרחי, מעבר לרף הנדרש בקורס צינים, 52. רבים מהם כבר התגייסו לצבא עם תעודת בגרות מלאה. מלחמת יום הכיפורים חוללה תפנית ניכרת, גם בשל הצורך למלא את שורות הקצונה במקום חללי המלחמה, וגם משום שצהל הגדיל כלקח מהמלחמה את סדר הכוחות הלוחם שלו במילואים ונזקק לעוד קצינים. כאן כבר החל להיווצר לראשונה צבא עם אמיתי. השינוי בא מלמטה, בלי שהצבא הכיר בטעותו ובנזק שגרם לחברה הישראלית, אומר לרר. המזרחים רכשו לעצמם כרטיס לקצונה ופרצו את הטבו. זה לא קרה כי ישבה ועדה והכירה בטעויות ובנזקים, והיחס השלילי אליהם לא נעלם לגמרי. האם הזמן עשה את שלו? האם נכון שבחלוף דור אחד נטמעו המזרחים והשתלבו כשווים בצבא המערבי והמודרני? שאלה זו נותרה תלויה באוויר. בספר מצוטט מחקר של עמיתו של לרר בממדה, רב סרן מוטי ספראי, שבחן נתונים על 7 שנתוני גיוס, מ-1970 בהפרשים של 5 שנים. אחת הקטגוריות נגעה למוצא עדתי. הנתונים שאסף העלו כהפערים בקאבה ובחלוקת התפקידים בעקבותיו התמתנו, אך לא נמחקו לחלוטין בתקופה זו. הקאבה הממוצע של מגויס ממוצא אשכנזי נותר יציב לחלוטין. בין 1970 ל-1999 עמד על 51.6. לעומתו, הקאבה הממוצע של מגויס ממוצע מזרחי ירד מ-48.83 ב-1970 ל-48.23 ב-1975, ואז עלה בהדרגה עד ל-49.6 ב-1999. בד בבד, חל שינוי מסוים בשיעור האשכנזים והמזרחים בקרב הקצונה לאורך אותה תקופה. שיעור האשכנזים ירד מ-76% ל-62%. שיעור המזרחים עלה מ-24% ל-33%. כך או כך, בתחילת שנות ה-90 הביאו חלק מהאלופים דאגה ממה שראו כירידה באיכות הקצונה, ומערכת המיון לקצונה עברה שינוי יסודי, תוך הסתמכות גוברת על נתוני הקאבה. המודל החדש, מתאם הקצונה, שהתמקד במידת ההתאמה של המתגייסים לתפקידי קצונה, התקבל למרות התנגדות חלק מהפסיכולוגים, שטענו כי מדדים ששיקבו יכולת ביצוע במהלך השירות הצבאי חשובים הרבה יותר מהקאבה. היו גם מפקדים שהזהירו מפני השלכות החברתיות. ב-2008 נעשה ניסיון להחליף את הקאבה במערכת למיון תעסוקתי, אולם זו יושמה רק על נשים בלבד. גם בזמן כתיבת שורות אלה, ולמרות הצורות שונות בדבר הכוונה להחליפו בשיטות מיון מקצועיות יותר, ממשיך הקאבה לשמש מכשיר המיון הראשי של צה"ל, כותב לרר. הקאבה, אומר לרר, הוא אבן יסוד בביטחון הלאומי של ישראל, אבל הוא מתברר כמכשיר גרוע שבנו אל חומרים שגויים שאיש לא טרח לוודא את תוקפם. למרות זאת, הוא הוחזק כמעין גביע קדוש. לאורך העשורים הראשונים בצה"ל, כמה קצינים היו כמוני, שכל כוחם באשכנזיותם ולא רצו בכלל, אך הפכו קצינים? וכמה חבר'ה היו כמו דהרי, נהג הטנק ששירתתי בפלוגה למד ויכול היה מבחינת כישוריו להיות בשקט מגד, אבל לא יצא אפילו לקורס מפקדי טנקים. המנגנון שנוצר, הוא סבור, קידש במידה רבה את הבינוניות. הוא דחף והסליל בינוניים להיות קצינים על חשבון לוחמים מצוינים שנשארו בפלוגות המבצעיות ולא נשלחו בכלל לקורסי פיקוד. זו השיטה הגזענית בשיאה. כסוציולוג שיצא לי לחקור את זה, הבנתי שיש כאן סיפור מכונן של החברה הישראלית. אבל הסיפור הזה הוסתר כי הקאבה עצמו נתפס כמכשיר פלאי ומסתורי, קופסה שחורה שגם תתי אלופים לא יודעים מה יש בו. זה מכשיר מיון יסודי במדינה, ואף אחד לא יודע עליו כלום. התפקיד האתני שמילא הקאבה היה טאבו גדול. באף מחקר של ממדה אסור היה להזכיר את העניין. הייתה השתקה חזקה. רציתי להבין את הסיפור בעצמי. ידעתי שזה הרבה יותר מורכב ממה שאבא שלי אמר, אבל גם מהסיפור הנגדי של איך דפקו את המזרחים. הספר אינו דין וחשבון מנקודת מבט מזרחית. את זה אני לא מוסמך לייצג, אבל אני כן יכול לחקור את הבירוקרטיה, את גלגלי השיניים מאחורי המחוגים. עניין אותי איך זה קורה. איך מכשיר מיון שהוא כלום ושום דבר מחזיק מעמד 70 שנה? גם המומחים לפסיכומטריה לא חשבו שהקאבה עושה את העבודה. נוצרו פרקטיקות ארגוניות שהביאו להדרה ואפליה חמורה, ואותם מנגנונים השתיקו את זה. לצהל לא הייתה בעצם מערכת מיון שמתאימה את האדם הנכון למקום הנכון על סמך יכולות וחישורים. במקומה הייתה מערכת שמצאה אנשים עם הרקע הנכון והפכה אותם לקצינים בליבה, ביחידות השדה המרכזיות. היו אמצעי מיון נוספים, גיבושים, מבחני התאמה ספציפיים, אבל זה היה משני, כי קודם אנשים נוטבו מראש בצורה שלא קשורה לכישורים, אלא לרקע שלהם. התוצאה חמורה מאוד, כי במודל צבא העם, כל הרעיון נבנה על איכות הפיקוד שצומחת מבין השורות, על סמך הצלחה במבחן האש, או לפחות בהכשרה. צבא שבנוי על איכות כוח אדם, על מעטים מול רבים, ללא משאבים מספיקים, שנשען על יתרון הקצינים הנועזים שלו, זו הפרדיגמה ששולטת עד היום. הפרדוקס הוא שאין לו באמת מערכת שמודדת את זה. האם הקאבה ממשיך להפלות מזרחים גם היום? התשובה הכנה היא שאינני יודע, מכיוון שהצבא עדיין מסתיר מהציבור את הנתונים האמיתיים על ההתפלגות של הקאבה וכלי המיון האחרים. אני הייתי מאמר שהיום הקאבה מהווה בעיקר חסם מעמדי, כלומר, הוא מונע הזדמנות מקבוצות מוחלשות בכלל, כולל קבוצות מזרחיות מוחלשות, מלהגיע לליבות של הצבא. אבל שוב, זה נושא שצריך לבדוק אותו בנתונים. יותר מזה, אני חושב שגם הליבות של הצבא עצמן השתנו, והיום ברור יותר ששיטת המיון מדירה הרבה קבוצות לא אשכנזיות מהליבה היוקרתית והמתגמלת החדשה של הצבא, זירות הטכנולוגיה והסייבר. אבל כרגע זו רק ספקולציה, והנתונים שהצבא פרסם בעניין לא מספיקים. אז מה צריך לעשות היום? אם שואלים אותי, הייתי ממליץ לצבא להיפטר מהקאבה, כמו שנפטרו מהפסלים של צ'אוצ'סקו ושל בעלי אחוזות העבדים האמריקאים, כסמל למורשת הגזענית והבגידה ההיסטורית של צה"ל במודל צבא העם, הן ביחס לקהילה המזרחית והן ביחס לנשים. במקום הצבא הייתי נכנס לבדיקה יסודית, עדיף חיצונית ושקופה, של כל מערכות המיון, ובעיקר המיון ליחידות הטכנולוגיה עילית באמן ובחיל אוויר, על מנת לוודא שפרשת הקאבה לא חוזרת אל עצמה באדרת חדשה. לדבריו של לרר, העבר לא מתפוגג סתם כך. התוצאות של השיטה הזאת נראות עד היום. ההשלכות עדיין רדפו את בני גילי ובמידה פחותה את הילדים שלהם. היה לכך אפקט דרמטי מאוד. חברים שלי מהשירות הצבאי, אנשים מצליחים בתחומם, סוחבים עדיין משקעים מצה"ל בגלל תיוג גזעני שסבלו ממנו. הגיעו הנה יהודים מארצות ערב. השונות שלהם לא רלוונטית. הם יכלו להיות אחלה קצינים, ומדינת ישראל אומרת להם, אתם איכות נמוכה כי באתם מתרבות נמוכה, נכשלת, פרימיטיבית. זה הנזק הגדול שנעשה פה. המדינה, דרך מילים מקודדות ודרך מכשיר אובייקטיבי, שכביכול מודד איכות באופן מדעי, תהיגה והנציחה פערים. לרר חזר לצבא קבע אחרי לימודיו האקדמיים ושירת שנים רבות בממדה. בנוסף, היה חבר בצוות המסע ומתן המתכלי, המטפל באירועים רגישים כמו התבצרות מחבלים וחטיפת בני ערובה. במבצע חומת מגן ב-2002, בזמן המצור על המבוקשים הפלסטינים שהתבצרו בכנסיית המולד בבית לחם, פגש את סגן אלוף, לימים אלוף, רוני נומה, אז מפקד גדוד בחטיבת הצנחנים. נומה ומגדים אחרים אמרו לי, אתם בממדה פושעים. השיטה שלכם מונעת מחיילים מוכשרים להתקדם בגלל נתוני הפתיחה שלהם. רק מפני שלמישהו אין עיניים כחולות כמו בני גנץ, זו לא סיבה שלא יצא לקצונה. הקופסה השחורה הזאת פגעה במאות אלפי חיילים ממוצא מזרחי. כתבתו של עמוס הראל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.